טוב, שלום לכולם. מה הנושא של ההרצאה? האמת שלחו לי את הנושא הזה, אמרו לי שזה, שלחו לי את זה, כאילו, שאני, זה אמור, אני אמור לדבר על זה, אמרתי, לא, מה זה קשור בכלל? כאילו, מה אנחנו פה ב... טוב, שנדבר, אתם באתם על דעת זה, כאילו, אז בסדר. להתמודד עם פחדים. להתמודד עם פחדים. אז בואו ננסה לראות באמת איך מתמודדים עם פחדים, כאילו אני יודע, ובעזרת השם ננסה לצאת עם משהו פה ביד, כדי שבאמת נוכל להשתפר. המושג של פחד הוא מושג חיובי מאוד. היהדות רואה את הפחד ואומרת, אשרי אדם מפחד תמיד. מה זאת אומרת, אשרי אדם מפחד תמיד? זאת אומרת ש... יש כן עניין של פחד, פחד הוא דבר חיובי, פחד הוא שומר עליי, פחד בעצם מונע ממני לעשות טעויות. אם לא היה לי פחד, זה מסוכן, כי בעצם אני מרגיש שאין לי מה להפסיד. אם אין לי מה להפסיד, אז באמת, בשביל מה אני חי בכלל? אז השאלות הן שאלות מאוד מהותיות, וננסה להסביר באמת איך אפשר להשתמש בפחד. או? לא הגבילו את הכניסה לגיל מסוים? שלא נקלקל אותם, אתה. אבל לצורך העניין, ננסה להבין מה זה פחד. ננסה להבין שלכולנו יש פחדים, רק ננסה לפחות למצוא איזושהי דרך, שיטה, שהפחד הזה לא ישתק אותנו. כי אז אנחנו נפסיד הרבה מאוד דברים טובים בחיים שלנו. כי מעבר לפחד, מעבר למסך הזה, יש הפתעות. והפתעות חיוביות מאוד. והפחד בדרך כלל, אומרים חז"ל, הוא מהלא נודע. אנחנו לא יודעים מה יקרה. ולכן אם נכין את עצמנו נכון, מה שלא יקרה יהיה לטובה. ולכן לצורך העניין סתם שאלתי אתכם, נראה לי את זה פעם, אבל היה סקר במערי לפני כחודש וחצי כמדומני. מי חי יותר, פסימים או אופטימים? מה אתם אומרים? פסימים? מי אמר? אופטימים, אופטימים. נכון, פסימים, נכון. תהיו בטוחים בעצמכם, מה קרה? נכון, פסימים חיים יותר. אז כשעשו את הסקר ובדקו מדוע פסימים חיים יותר, הגיעו למסקנה שפשוט מאוד האופטימים, סליחה שאני אומר את זה, חיים בדמיונות. ואז כאילו, יהיה בסדר. אנחנו נצליח, וכן הלאה וכן הלאה. ויש להם מלא אכזבות, לכן החיים די מאכזבים, והם מקצרים את חייהם, חס ושלום. הפסימים באים בהרגשה הכי חיים על הפנים. וממילא, כיוון שבגישה כזאת, יש להם רק הפתעות טובות. רק הפתעות טובות. כי אם נגיד נכנסים לזה קשר זוגי, בטח זה יהיה גרוע מגרוע. בסוף זה לא כזה נורא. סבבה, וואי, זה הפתעות יפות יש בחיים. הם באים להרצאה, בטח הרצאה תהיה על הפנים. בסוף, נשמע, לא היה כזה על הפנים. אז יש להם רק חוויות חיוביות, לכן הם מאריכים ימים ושנים. לא שאני אומר לכם להיות פסימים חס ושלום, אבל הייתי בהחלט ממליץ לכם להיות אופטימיים עם כוננות ספיגה. זאת אומרת, אופטימי זה דבר חיובי, אבל תתכוננו לגרוע מכל. יש משפט צבאי שאומר, קשה באימונים, קל בקרב. זאת אומרת, יש כן בחינה מסוימת שאני אתאמן, אני אתכונן לגרוע מכל, ואז בעזרת השם, מן הסתם זה לא מה שיהיה. תמיד הדמיון עולה על המציאות. המציאות בדרך כלל היא פחות גרועה, אם אתה מתכונן נכון. אז אני רק אחווה חוויות נעימות, טובות ונחמדות, ואז תוכל להתמודד. אבל בואו נתחיל. בואו נתחיל קודם כל עם נקודה באמת שמבחינתי מאוד חשובה. בנקודה הזאת היא ש... למה אלוקים ברא את הנקודה של פחד? אדם מפחד להפסיד, לפספס. זה המושג שמכנים אותו הפסיכולוגים פחד מוות. למה יש לפחד מהמוות? לכאורה, ממה נפשך מה שנקרא? אם זה אדם שלא מאמין בחיים לך המוות, אז בסדר, אז זה נגמר. מה יש לפחד מזה? זה נגמר. לא, אבל חבל שזה נגמר. נכון, אחרי שזה ייגמר, אני לא ארגיש את זה שחבל שנגמר. אז זה נגמר, חלס. אז למה יש לפחד? מה זה? פחד מוות זה מושג. זה מושג מאוד חזק. כאילו, מה יש לפחד? אז אם אתה לא מאמין שיש חיים לך המוות, אז זה נגמר, סבבה. אז בטח שאין לך מה לפחד. ואם אתה מאמין שיש חיים לך המוות, אז כאילו בגדול, בעזרת השם יהיה בסדר, מה, סך הכל, אם אתה יודע שכחה, בטח עשית איזה מצווה פעם, אז אתה די בסדר. אז כאילו, מה יש לפחד? אז זה נחמד, אבל לא, אנשים מפחדים מהמוות. אומרים המקובלים, מכיוון שיש פה שתי בחינות שאדם עבר במשך חייו של עיבוד דבר שהיה לו. העיבוד הראשון, ההתנתקות הראשונה, הייתה בזמן שהנשמה ירדה לגוף. הנשמה בעצם הייתה חצובה תחת כיסא הכבוד, מקום מאוד מאוד רוחני, מקום מאוד מאוד גבוה. יש יותר מדי אורות פה שתמיד זה ככה, כאילו מסונברים פה, טוב, מה, חמים גם פה, נחמד פה, אה? אז לצורך העניין, כן, אם הוא יעבוד זה חביב מאוד, תודה, תודה. אבל גם עליהם נראה לי שהם מסכנים ככה. לי אין בעיה. וואי, הנה, זה חבר לזמן, איזה כיף. כן. איזה ענאות. אפילו יכולים לשתי, מי לי קר. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. בקיצור, אומרים המקובלים, שתי התנתקויות היו לאדם. התנתקות אחת זה כאשר הנשמה שלו עוזבת את כיסא הכבוד, היא יורדת לתוך מחצב הגופות, נכנסת לאיזשהו גוף ספציפי שהאלוקים מייעד אותה, והיא בעצם עברה ניתוק מאוד קשה. תחשבו להגיע ממקום כזה מאוד גבוה, זה אחת הסיבות, שזה דבר מעניין, שהפסיכולוגים מסבירים, למשל, בתהליך של התמכרויות, אתה רוצה לגמול אדם מסוים מהתמכרות מסוימת, מאוד קשה להוציא אותו מזה. למה? כי בתת מודע אפילו, יש לו זיכרון של חוויה מאוד נעימה, ברמה מסוימת. חוויה נעימה שהוא חווה אותה בצורה מאוד זריזה, מאוד קלה, הוא לא צריך לעבוד קשה, שאיפה קטנה, כדור אחד, וזה עשה לו את זה. אז לצורך העניין, הוא זוכר את זה. ותמיד אדם שואף לדבר טוב שהוא זוכר אותו. וטבע אדם לעשות השוואות. וכאשר יש לי זיכרון טוב של דבר מסוים, קשה להתפשר על משהו פחות טוב. נגיד סתם, אפילו אני רוצה לחנך את הילדים שלי, למשל, והם עשו מעשה טוב, ואני אתן להם קוביית שוקולד מריר. למה לא? אם הם עשו מעשה ממש טוב, שתי קוביות. אבל די, נפתחנו עד כאן. עכשיו, תארו לכם, אני מביא להם שוקולד טובלרון, משהו ככה, אקסקלוסיבי משוויץ, סוויצרלנד. נתן לי שוקולד כזה. האם אני יכול לבוא אליהם כעבור זמן, להגיד להם, מי רוצה שוקולד מריר? נגיד לי, אבא, אבא, מה, אנחנו ילדים? שחרר את השוקולד הרציני שאתם מחביאים מעל המקרר לך ולאמא. מה קרה? ברגע שחשפתי אותם לגירוי גבוה יותר, קשה להם להסתפק בגירוי נמוך יותר. זה טבע האדם. זה התסכולים שלנו לאורך כל החיים, תדעו לכם. רוב הבעיות שלנו בחיים זה ההשוואות הללו. אני משווה כל מיני חוויות שלי בהווה לחוויות שהיו לי בעבר, וממילא, הרבה פעמים החוויות בהווה הן פחות טובות מהעבר. ככה זה לצרינו הרב. ואז ממילא אני מרגיש שעכשיו לא טוב לי, אני לא מסופק, כי אני משווה. אז נעננו. אחת הסיבות שהאדם רודף אחרי הנאות, בצורה מזעזעת, לא כמו שאר בעלי החיים. בעלי החיים, כאשר, נכון שפרה מן הסתם נהנית מהעשב שהיא אוכלת, אחרת היא לא הייתה אוכלת אותו. אבל ברגע שהיא שבעה, נגמר. היא לא מחפשת כאילו לגרות עצמה, תן לי עוד, עוד, עוד. האדם מחפש הנאות כל הזמן. הוא מחפש, גם עכשיו הוא שבע, אין לו בעיה לגרות עצמו, כדי לקבל עוד נאות, לא רק באוכל, בכל מיני הנאות אחרות גם. הכוונה היא שלצורך העניין, אדם מחפש הנאות כל הזמן. מה אתה מחפש? מה קרה? די, יש לך. ואם יש לו עכשיו, הוא תמיד ירצה משהו יותר. סתם דוגמה, למה סרטים משתפרים כל הזמן? פעם היה צ'רלי צ'פלין. מה רע? כאילו זה ממש אקשן, חבל על הזמן. לא, זה הולך, עכשיו נהיה תלת מימה. חייב להיות יותר, יותר, יותר. למה? כי אני כבר לא מסתפק במה שהיה. מה שהיה זה... אני רוצה יותר, יותר, יותר נועז, יותר עוצמתי, יותר דם, יותר הכל. טבע אדם לשאוף לי יותר, יותר, יותר. למה אדם מחפש כל הזמן? אז מדברים מקובלים. כיוון שהנשמה הייתה חצובה מתחת כיסא הכבוד, ובכיסא הכבוד היא חוותה חוויות רוחניות, הנאות, אדירות. היא יורדת פה לעולם עם הזיכרון הזה. ולכן היא תמיד תחפש הנאה, מחפשת הנאה כל הזמן, כי היא זוכרת הנאה שהייתה לה פעם. אבל שום דבר פה בעולם הזה זה לא כמו שהיה לנו שם. לכן אדם קודם בתסכול מסוים. אולי זה, אולי זה, אולי זה, אבל שום דבר לא אותו דבר. רק הנאה רוחנית תהיה מעין משהו דומה. אחרי זה מדהים שהנאה הגשמית, אדם יכול לשכוח אותה. הנאה הרוחנית שהייתה לו נשמרת לו הרבה יותר זמן. הוא עזר לזה זקנה לעבור את הכביש. הציל אותה. הפעם איזה מורה, אני לא יודע אם סיפרת על זה, אבל היה איזה מורה שביקשה מהתלמידים לספר מעשים טובים שהם עשו מהחופש. אז ילד אחד אמר שהם עזרו, הוא עזר לזקנה לעבור את הכביש. אבל לא רק הוא, גם יעקב, אברהם, יצחק ומשה. אז היא שאלה אותה, אמרה, למה כולכם צריכים לעזור לה לעבור את הכביש? אז אמרה, כי היא התנגדה קצת. סתם. לא יפה, אבל לצורך העניין, אז יש פה שני אלמנטים. אלמנט ראשון, זה הנשמה מתחוותה שם חוויה רוחנית מאוד מאוד גבוהה, ולשם אני חפץ לחזור. לכן אני אחפש תחליפים זולים פה, אבל זה אף פעם לא יספק אותי. אבל הניתוק הזה גרם לי פחד, תקשיבו טוב, פחד מלאבד דברים שהיו לי. הניתוק הזה של הנשמה, ממחצב הנשמות, גורם לאדם בתת מודע אפילו פחד לאבד דברים שהיו לי. הפעם השנייה שאני חווה את הטראומה הזאת, זה בזמן הלידה. בזמן הלידה התינוק לצורך העניין נמצא 9 חודשים במקום פסטורלי יחסית. אף פעם לא זכרו לי שהייתי, כי אני לא זוכר חוויות משם כל כך, אבל כמה שנראה לי, נראה לי שקט, נעים, כמו צלילה כזה במים. הכל כזה נחמד, שקט כזה, יש לך חלומות כאלה מוזרים. לא יודע על מה הוא חולם שם בדיוק, אבל מדענים אומרים שהוא חולם. אז אתה אומר, הוא חווה כל מיני חוויות. יש, היהדות אומרת שאפילו יש מלאך, למדו את כל התורה כולה. קיצר יושב שם ברומו של עולם. פתאום ביום אחד בהיר נמאס לו. מתחיל לבעוט. והוא לא יודע מה מחכה לו. זה לא שהוא עבר את זה פעם אחת ומודיעים לו, אוקיי, תקשיב, אתה בקראת יציאנה, על ידי חגורות, לקפל את כיסא המושב לפניכם, ליישר את גב המושב, אנחנו יוצאים. אף אחד לא מסביר לו מה הולך להיות. תבינו, זה ילד קטן. את כל תזוזה, הוא בשקט פסטורלי, שמי שהיה בתוך, מי שצולל יודע, זה שקט, עולם הדממה, זה מאוד נעים. פתאום הוא יוצא לעולם עם פרוז'קטורים, רופאים, תופסים אותו ומעלצים אותו לבכות. תחשבו מה זה, רגע, רגע, מה, תנו לי. הוא לא יודע מי נגד מי, הוא כמו חייזר שנחת לאיזה עולם חדש, תחשבו איזה טראומה זאת. אי אפשר בכלל להבין, אחרי זה לצורך העניין, עוד מנסים לשקם אותו, שמים אותו באיזה גוף ענק של איזה מישהו שמחזיק אותו ככה, הוא לא איזה אמא שלו, הוא לא יודע כלום, מה רוצים ממני, איפה אני בכלל? אז לצורך העניין, הנקודה העיקרית היא, זה טראומה שנייה, זה פחד נוסף לאבד את מה שהיה לי. היה לי פה משהו, 9 חודשים, או 8 חודשים, מאז שנייה בן אדם, מה שנקרא, ופתאום לוקחים את זה ברגע, ברגע אחד לא נשאר לו כלום, הוא יצא לעולם בלי כלום, חדש, חדש לגמרי. פחד לאבד את מה שהיה לי. זה פחד מוות. פחד מוות זה פחד מלאבד את מה שיש לי. ולכן זה ילווה אותנו כל החיים. זה פחד בזוגיות. אחת הסיבות שאנשים מתחתנים. זה, ואפילו ברמת התת מודע, הם מפחדים להיות לבד. הפחד מלהיות לבד גורם לי להיכנס למערכת יחסים שהיא לכאורה הזויה. דיברנו על זה פעם אחת השום, אז אני לא ארחיב כרגע. כאילו אין סיבה הגיונית למה להתחתן. זה לכאורה טעות. עדיף להישאר פרילנס. כאילו, אין עניין להתחייב פה לאיזה יצור שהוא שונה ממני בתכלית. לא, בלי להעליב, אני מאוד מפרגן, אבל אנחנו הגברים תמיד נסבול, תמיד אנחנו אשמים, תמיד אנחנו לא בסדר, תמיד אנחנו... לא, אני סיפרתי את זה פעם, אבל היה פעם איזה... זה לא משנה מי עושה טעות, הגבר צריך לבקש סליחה בסוף. תזכור מה שאני אומר לך עכשיו. נגיד גבר עשה טעות, בסדר? האישה אומרת לה, לא אמינה, שברת את הצלחת מהולד. אני פשוט לא אמינה לך, שברת את הצלחת. הגבר, אני ממש מצטער, זה נפל לי מהידיים, אני לא יודע מה קרה לי. האישה אומרת, שברת את הצלחת, מה אתה? שברת את הצלחת. הגבר מסיים, סליחה. זה אם גבר עשה טעות. אם אישה עושה טעות, הבעל תוקף אותה כמובן. לא אומר לי, דפקת אותו. דפקת אותו, שתהיה לי בריאה. הרסת את הטמבו, דפקת אותו. האישה, אני ממש מצטער, לא יודע, עמוד לא היה שם, אני אומר לך את האמת. צעדתי אחורה, לא? לא דפקת את העמוד הזה. הגבר, דפקת אותו, הרסתי את האוטו, איך? הרסת אותו! האישה, תקשיב לי טוב! גם ככה קשה לי, אוקיי? עד איזה יותר קשה! הגבר מסיים, סליחה. זאת אומרת, זה לא משנה מי עשה את הטעות, בכלל לא משנה. עדיף שתרים דגל לבן מלכתחילה, תבקש סליחה ונמשיך בסדר היום. כי אחרת זה גם ככה יחזור אליך כבומרנג. לכן לצורך העניין, הנקודה הראשונה היא שהפחד מבדידות הוא זה שמאלץ אותי באמת להתחתן. אני מפחד להישאר לבד, פחד קשה. לכן גם הפחד הזה במידה מסוימת מעודד אותי להביא ילדים לעולם. כי לכאורה שוב פעם, בצורה הגיונית, שמה צריך להביא את הילדים הקטנים האלה לעולם? הם יצורים קטנים ומעצבנים. שהם גדלים, גדולים ומעצבנים. בלי לפגוע, חס ושלום, יש פה אמא ובת, או אבא ובן, או אדום כאלה, אבל אני אומר לכם מראש, ילדים זה לכאורה בזבוז זמן וכסף. סליחה שאני אומר, אני מעודד ילודה, אין לי שום בעיה. אני רק אומר מראש, לכאורה, תן לי סיבה הגיונית בשביל מה צריך ילדים. בשביל מה צריך ילדים? מי שרוצה להגיד לי? המשכיות, מי צריך? שנגמר, נגמר. השארתי פה מישהו, מה יצא לי מזה בדיוק? בלי תורה עכשיו, תורה אתה צודק. מה? להיות בהשפעה? יש עניין בזה? למה? איך? לא צריך בהשפעה, אדרבה, מי צריך להשפיע? שישפיעו עליי, אני מוכן. למה שלנו להשפיע? בפית הגאולה, איזה משפט, הם כולם רוחניים פה. השפעה, גאולה, יפה, נכון, יש בזה, אני לא אומר, את צודקות, אני כולכם צודקות פה, אני תכף אני רוצה לאסוף את המידע. או, או, חכה, טוב. יפה, אז פה אמרתם כולכם את התשובות הנכונות, אני אגיד לכם. הסיבה שאנחנו מובילים ילדים לעולם, כמו שהקדוש ברוך הוא ציווה, בסדר? אבל מעבר, למה הקדוש ברוך הוא ציווה? זאת אומרת, אני רוצה להבין, לא שאני יכול לחקור למה אלוקים באמת ציווה, אבל אני רוצה להבין כדי להתחזק, לדעת מה הכוונה שאני צריך לכוון בזמן שאני מביא ילדים לעולם. אז נכון, יש סיבה של המשכיות. הפסוק אומר, לא לתוהו ברע, לשבת יצרה. אלוקים לא ברא את העולם שיהיה עולם שומם, אדרבה, אלוקים רוצה שיהיה יותר אנשים בעולם, וזה זה, זה תפקיד שלנו בנושא להמשיך, נכון. השפעה זה נקודה חזקה, גאולה, חז"ל אומרים שעד שלא יכלו הנשמות שבגוף, באמת, עם ישראל זה 600 אלף נשמות, זה הכל, 600 אלף נשמות, 60 ריבון נשמות, אבל זה נשמות שורשיות, זאת אומרת לכל נשמה יש יכול להיות 10 בני אדם, בסדר? זה כמו משפחה פנגר, אבל משפחת פנגר זה X נפשות, בסדר? זה כמו, אז ככה שצריך באמת, עד שלא יכלו כל הנשמות, לא תווה גאולה, אז יש עניין לזרז את הגאולה על ידי ילדים, יפה, נכון. נתינה, השפעה, פה אמרתם פה, לקבל אהבה, לתת אהבה, זה הנקודה החשובה ביותר אולי. הנקודה העיקרית שאנחנו מביאים ילדים לעולם, זה כדי להידמות לקדוש ברוך הוא. בורא עולם הוא שיא הנתינה, הוא רק נותן, הוא לא מקבל שום דבר. כיוון שכך, האלוקים נתן לנו את האפשרות להידמות אליו, ככל שאני נדמה אליו יותר, אני יותר מחובר אליו, ומה הוא רחום, אף אתה רחום. מה הוא נותן, גם אתה נותן. לכן האלוקים סינדל אותנו, במידה מסוימת, עם היצורים הקטנים האלו, אני אומר בכלל סינדל אותנו, כי בשום מקור בטבע אין כזה דבר. בטבע כל שאר בעלי חיים שגם צריכים להמשיך את המין שלהם וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה, הם מטפלים בילדים שלהם תקופה מאוד מאוד קצרה, אם בכלל. יש המון יצורים כמו דגים וכדומה, שאין להם שום קשר בין הילד השרצרצון לאבא שלו או האמא שלו, לא מכירים, יכול להיות שהאמא תאכל את הילדים שלה אפילו, הם לא מעניינים אותה בכלל. בעלי חיים אחרים קצת יותר מטפלים בהם, כלבים, חתולים, דולפינים וכדומה, טיפה יותר זמן, אבל תמיד זמן מוגבל וזהו. אחרי חודש, חודשיים, שלושה חודשים, גג מצידי שמונה חודשים, זה אולי פעילה, או חודש, זמן הכי ארוך, וזהו. נגמר, אין שום קשר אחרי זה בין הילד הזה, אצל בני אדם, זה לנצח נצחים. גם שתהי בת 90, תטפל בבת שלך, בת 70. היא עושה לך את הבעיות, ואת צריכה לתת לה כסף מדי פעם, ויש לה קשיים עם בעלה, היא באה אלייך. את תראי, הם לא נפרדים בחיים, הם יצורים טפילים, סליחה שאני אומר את זה, פרזיטים במהותם, הם מסתכלים עליך, הנה אבא כספומט, אמא הפיליפינית, נא לשרת את הוד מעלתם בבקשה, והם לא ישחררו אותך לעולם. בעזרת השם, אנחנו לא רוצים, אבל... וזה, האלוקים עשה את זה עבורנו באמת, להתחזק בנתינה. נכון מאוד, השפעה. לתת, לתת ולתת. לכאורה באמת, בלי לצפות לתמורה. זה לא כאילו תן וכך פה. לכן מה שאתה אמרת, יום טוב, חזק מאוד. פה מה שנאמר, הנושא הזה של... פיקדון. הקדוש ברוך הוא נתן לנו את הילדים כפיקדון, כאילו לא שלנו. יש את הסיפור הידוע של ברוריה, אשתו של רבי מאיר בעל הנס, שנפטרו להם שני בנים, לא הלך למשרד בערב שבת, וברוריה באה לבעלה, ובעלה שואל אותה איפה הילדים, אז היא אומרת לו, הלכו לישיבה. היא לא רצה לצייר אותו סתם, כי כבר שבת, ואין שום טעם עכשיו להצטער, וזה לא יעזור שהוא ידע שנפטרו, אז היא אומרת לו, הלכו לישיבה, והוא מתכוון לישיבה של מעלה. היא מתכוון לישיבה של מעלה. ובמוצאי שבת היא שואלת אותו, תגיד לי, אם מישהו נותן לך פיקדון, בוא תשמור לי על הפלאפון הזה. ובשלב מסוים מבקש לך את הפיקדון חזרה, תיתן לו או לא? אמר לו, ודאי, זה לא היה שלי מלכתחילה. אז ברור שהוא נתן לי, אני נותן לו את זה חזרה. אז היא אומרת לו, אז בא בעל הפיקדון ולקחת ילדינו. ואז אמרת, הפסוק הידוע, השם נתן, השם לקח, יהיה השם השם מבורך. זאת אומרת שילדים הם פיקדון בידיים שלנו, לחנך אותם בצורה נכונה. וזה אנחנו רוצים לדבר על זה פעם ברחבה יותר חינוך ילדים. נושא אחד, הנושאים המורכבים ביותר, אני אומר לכם, שקיים עלי אדמות, אנחנו בתור אבא, ממש מורכב, מאוד עדין, ניואנסים קטנים, או אתה יכול לרסק את הילד שלך, לגרום להיות חסר ביטחון, אפס מאופס, ולהבדיל, אתה יכול ליצור ילד מאוד מאוד מצליחן בחיים, לכאורה ללא שום, נראה לזה איזשהו תנאים מוקדמים, כמנת משכל וכדומה. אולי נדבר על זה בהמשך. אבל יעננו, אחת הסיבות שהציבור ברחוב, בלי לדעת כל מה שאני אמרתי כרגע, מעוניין בילדים, במידה מסוימת, פחד נשאר לבד. הפחד מבדידות, עוד פעם. כשיש לי ילדים, אני כאילו מוגן. זה אני המורחב, יש לי ילדים, אני לא לבד. גם אם בעלי יעזוב אותי, יש לי במה להיחז. יש לי את הילד הזה, את הילדה הזאת, וכן הלאה וכן הלאה. אני חייב להגיד לכם משהו, אני שמעתי את זה בעצמי, הרב חזקיהו מיסקובסקי, הוא משגיח בישיבה, אדם צדיק יסוד עולם, הוא סיפר בכנס שייך של לב לאחים, על אישה של אחת הפעילות של ארגון שכאן לב לאחים, אישה בת 45, שלא זכתה לילדים. לא זכתה לילדים, והיא החליטה שאם אין הילדים שלה, היא תיצור ילדים. תיצור ילדים, היא תקרב ילדים לקדוש ברוך הוא. וזה כאילו הילדים שלה היו. היא מקרבת ילדים לקדוש ברוך הוא, וזה כאילו הילדים שלה. והיא עבדה ככה קרוב לעשר שנים, והיא זכתה בסוף לילד משלה. קרוב לגיל 55. תקשיבו טוב, ככה הוא סיפר את זה בעצמו, תבדקו את זה, פעילה של כפר גנים הוא אמר. למה אני אומר לכם את זה? כי לצורך העניין, אדם רוצה המשכיות, כי רוצה להרגיש אני לא לבד, אני יש איתו מישהי. אז הפחד מבדידות מוביל אותנו לדברים חיוביים, מוביל אותי להתחתן, מוביל אותי להביא ילדים לעולם, מצוין, אולי בלי זה לא הייתי מתחתן, אולי בלי זה לא הייתי מביא ילדים לעולם, אז מצוין, זה מחייב אותי. מצד שני, פחד גם משתק אותי. והפחד, אחד הפחדים הגדולים ביותר של האדם, זה מכישלון. אני מפחד להיכשל. אני מפחד לדעת שאני לא הצלחתי בחיים. וזה פחד מאוד גדול. כי אחד מהדברים הכי חשובים לאדם זה הכבוד שלו. וזה אני רוצה להרחיב את הדיבור שלנו. אחד מהדברים החשובים ביותר לאדם זה הכבוד שלו. הנושא הזה שהוא רוצה שיכבדו אותו, הוא מפחד שיפגעו בו. לצורך העניין, לצערנו הרב, אני הייתי בבאר שבע אתמול. אתמול הייתי בבאר שבע? יום שלישי. שלישי הייתי בבאר שבע, כן. הייתי בבאר שבע ביום שלישי. ביום שני בבאר שבע קרה אסון טרגי, ואתה רואה אדם שנכרה אדם מן השורה. לוקח אקדח ומבצע רצח נורא בדם קר, כן, דם קר, פוצע אנשים. מה זה הדבר הזה? איך זה יכול לקרות? מי לא היה חולה נפש, מסובך עם עצמו? אתה יכול להגיד כן, אתה יכול להגיד לא, אבל לכאורה אדם מן השורה, אדם שהיה קצין בצהל, אדם שהוא נורמלי לחלוטין לכאורה, לא הייתי חושב שהוא אדם מוזר, זה עצבני יותר, זה פחות כולנו כאלה. מגיע למצב שברגע שפוגעים לו, אני סתם זורק עכשיו איזה דיאגנוזה, לא שאני מכיר את המקרה לעומקו, אני סתם זורק את זה כדי שאנחנו נתחזק, לא אכפת לי מהסיפור שהיה ספציפי. מקבל סתירות, אכזבה. החשבון בנק שלו מעוקל, הוא מבקש, לא נותנים לו, פגיעה מסוימת בכבוד של הבן אדם, בא לכספומט, לא מוציא לו את הכסף, פתאום האדם מקבל סיבוב, תקשיבו טוב. ברגע שאדם ירגיש שאין לו מה להפסיד, כאילו הוא לא שווה כלום, אתה אפס. ברגע שאני ארגיש ככה, הוא היצור הכי מסוכן בעולם. כי הוא יכול ללכת על כל הקופה, אני מכיר בחור, שהוא בן של איזה ראש ישיבה, הוא ירד מהדרך הדתית לגמרי, אבל לגמרי. אומרים עליו כולם שאין לו פחד. אין לו מושג של פחד. הוא פורץ לבתים, שודד מכוניות, לא מפחד ממשטרה, הוא הסתבך עם חבורות פשע, עם סופר העבריינים, משפחות הפשע הכי כבדות במדינה, הוא איתם. בחור אומר לך שפעם היה בחור ישיבה, כולו מוצון כזה. מה קרה? ברגע שהוא הרגיש שהוא יחזב, יחזב את המערכת, יחזב את ההורים שלו, הוא כביכול אפס. ברגע שאתה אפס, אין לו מה לפחד יותר, אין לו מה לאבד. הוא נהיה היצור הכי מסוכן בעולם אולי. אין לו מה לעשות, אין לו מה, מה אכפת לו? אז אוי, אלא. אני באמת שמעתי אתמול, את לא זוכר את שמה, אני מצטערת, הוא לקח אותה כבת ערובה. אז היא סיפרה, שמעתי את זה בדרך, היא סיפרה שלפני שהוא התאבד, זה יפה לראות גם אדם כביכול שעושה כאלה מעשים נבזים כביכול, רוצח בדם קר, אתה הורס משפחות, מה אתה עושה? לפני שהוא התאבד, אמרה לצטובי את הראש, אל תסתכלי, מה אכפת לך? כאילו, עדיין יש לו רגישות מסוימת, שלא תראה אותו, שלא תראה אותו בביזיונו, מה שנקרא. לא, שלא תסתובבי, אז היא לא מסוגל, היא לא מסוגל. היא פחדה, היא היה בטוח שהיא הייתה בטוחה שהוא יורה בה. אז היא אמרה, אני לא יכולה, אני לא יכולה, תעזור, אני לא יכולה להסתובב. אז מה לפחות את עצמי את העיניים, אל תסתכלי עכשיו. הכניס את האקדח לפה וירה בעצמו. לצורך העניין, תראו, אפילו גם לו יש טיפה כבוד, כאילו לא, רגישות מסוימת זה. אני אומר את זה לכולנו, מכיוון שאחד מהדברים הכי מסוכנים, הכי מסוכנים, זה שאדם אין לו פחד. כי אם אדם אין לו פחד, סימן שאין לו מה להפסיד. לכן אחד מהדברים הכי חשובים זה שאדם תמיד יתחזק שיש לו מה להפסיד. יש לו מה להפסיד. כל אחד מאיתנו, אני אומר לכם, אני זוכר שאחד מהרבנים קראו לו הרב מרדכי גיפטר. נכון לברכה, היה גר בקליבלנד, הוא ראש שיבה. יום אחד הוא בא למלטש יהלומים יחד עם תלמיד שלו. בימים התלמיד זה יהיה חתנו. אז הוא אמר למלטש יהלומים, אתה יכול בבקשה להראות לתלמיד שלי איך עובד עולם היהלומים? הוא לא מלטש, מה הרב צריך? כאילו, הבחור הזה לא מלטש יהלומים? הוא אמר, תלמד אותו. אז הוא לוקח יהלום גולמי, ממש ישר שיצא מהקור, מה שנקרא, מתוך המחצב. אבן רגילה נראית. אומר לבחור, מה נראה לך האבן הזאת? אומר, זה סתם אבן רגילה, אין, סתם. הוא לא ממש לא אומר למלטש יהלומים. אתה רואה את האבן הזאת? היא פוטנציאל. זה הטעות של הרבה. הם לא יודעים לראות דרך המעטה הזה. יש לך כרגע מעטה חיצוני של לכלוך, של אבן, שסתם לכלוך. בפנים יכול להיות שזה יעלון שווה מיליונים. אף פעם אל תזרוק כזו אבן. תדע, יש פוטנציאל. אחרי זה לקח לו עוד יעלון שנראה כבר הרבה יותר יפה, הוא אומר, מה דעתך על זה? הוא אומר, זה כבר נראה הרבה יותר יפה. הוא אומר לו, בוא, תראה דרך המיקרוסקופ, תסתכל דרך המיקרוסקופ, הוא רואה שם כאלה לכלוכים. הוא אומר, אתה רואה, גם אם דבר שנראה לך יפה, אל תקפוץ למסקנות, יש לו עוד הרבה מה לתקן. אמר לו ראש הישיבה, זה מבחינתי המספיק. אמר לו, למה באת? הוא אומר, כי הבחור הזה הולך איש חינוך. ואיש חינוך חייב לדעת שכל יהודי, כל יהודי עלי אדמות, כל בן אדם עלי אדמות, הוא יעלום. רק מה? יכול להיות שיש לו מעטה עכשיו על עצמו. בסדר, אז הוא לא הכי צדיק. הרי אני אומר את זה לעצמי, תראו לכם מה, לא יפה להגיד על עצמי, אבל זה גם נכון לגבי. נגיד בחור דתי, חוזר בתשובה כזה, או לא חוזר בתשובה חרדי אפילו מלידה. הוא יכול לבוא לפסיכולוג, נגיד לא יהודי, לצורך המשל. הוא בא לפסיכולוג לא יהודי, ואומר לו, תשמע, כי אולי הפסיכולוג יהודי מכיר את ההוואי, אז הוא בא לפסיכולוג לא יהודי, ואומר לו, תקשיב טוב, יש לי בעיה. מצד אחד יש לי רגעים בחיים, שאני רוצה כול להיות עם הקדוש ברוך הוא. אני כיסופים להשם, רק השם, רק השם! חולה עליו, בא להיות רבי שמעון במערה, קודש קודשים, רק תורה, מצוות, זוז! התבודדויות כל עם השם, מצד אחד. מצד שני, יש לי רגעים, בא לי את העבירות הכי נוראות בחיים, הרב. הפסיכולוג, בא לי, אני אומר לך, לא רוצה לספר על מה אמר לי ברוך, אתה תקים ממני, אתה תקים. כבוד הפסיכולוג לא שמעת כאלה רעיונות, אני אומר, יש לי רעיונות לאף אחד, לאף אחד. כאילו, מה קורה איתי? מה הדיאגנוזה? פסיכולוג לא יהודי, יש לך הפרעה של פיצול אישיות. אין פה עניין, ברור. קח כדור, אם יש כזה כדור, אתה יכול לעזור לסיזרופניה שלך, וזהו, תלמד לחיות, אתה, יש לך שתי אישיות. עוד רגע עשו לך כתבה בערוץ 10, עם כמה אישיות. אם הוא יבוא לרב או לפסיכולוג יהודי מבחינתי, תגיד לו, מאמי, זה אתה, זה יהודי. יהודי זה אחד שיש לו כיסופים לקדוש ברוך הוא מצד אחד, נשמה חלק כי לא קמים מעל, וגוף כולו תאוות, כולו בלגני, כולו עבירות מהבוקר עד הערב. זה אני, נכון? זה אני. אבל מי אני באמת? הגוף הזה או הנשמה? עדות אומרת, ודאי שזה הנשמה. אתה ודאי זה הנשמה, את ודאי זה הנשמה, אל תתרגשי מעצמך. רק מה, כרגע יש לי גוף, נכון, הגוף הזה אני נמצא בו, הגוף הזה מושך אותי לכל המקומות, נכון, אבל זה לא אני באמת. זה חלק ממני, אבל זה לא אני, זה כמו החליפה הזאת, זה אני, אבל זה לא אני ממש. ולכן לצורך העניין, אדם חייב לרומם את עצמו, כי אחרת, אם אין לו פחד, זה הכי מפחיד. אם אדם אין לו פחד, זה הכי מפחיד. רק חזר לימדו אותנו שהפחדים נובעים בדרך כלל מדמיונות. מה זאת אומרת דמיונות? דמיונות, הכוונה היא שאדם מפחד מהלא נודע. איך אני אתמודד, איך אני אסתדר עם זה, זה גדול עליי, לא נראה לי שאני מסוגל וכן הלאה. לכן כל דבר, יש שיטה שנקראת שיטת הסלמי. שיטת הסלמי פירוש דבר לקחת דבר מסוים, לחתוך אותו לפרוסות קטנות. תתמודד רק עם היום, רק עם הדקה הזאת. למשל, לא פעם אני מכן, אני פשוט מלא בדרכים, אז לפעמים אני שומע כל מיני תוכניות וזה, אני אומר לכם מראש. יש כלל בפחד, שאתה יכול לשבור אותו. הכלל לקח. מי שבורח מהפחד, הפחד ירדוף אחריו. מי שרודף אחרי הפחד, הפחד בורח ממנו. מה זאת אומרת? פחד יש לי שתי אפשרויות. פחד בדרך כלל זה שהוא מעגל קסמים. יש אירוע מסוים, שבעקבות חוויה שלילית מהאירוע הזה, נוצר לי הרגשה של פחד בעקבות זה, כי אני נכשלתי פעם אחת, יחזבו אותי פעם אחת. עכשיו נוצר אצלי רגע של פחד, שאני לא אקרה לי עוד פעם. בסדר? עכשיו אני משתדל להימנע ממצבים דומים, כדי שלא יקרה לי. ברגע שאני נמנע ממצבים דומים, הפחד שלי הולך ומתעצם, כי זה נהיה כבר יותר גדול, יותר גדול. ככל שאני בורח מזה עוד יותר, עוד יותר גדול. זה כבר נהיה משהו ענק שאני מפחד להתקרב אליו אפילו. מצד שני, מה קורה עם אדם, יש לו פחד מכלבים, סתם דוגמה, כן? פחד מכלבים. ברגול שעבר כלב רדף אחריה או אחריו, וזהו. יש לו פחד מכלבים. מה יקרה אם אני שם את האישה הזאת, עכשיו אומר, אתה גבר, זה לא משנה, בחדר עם 5 כלבים. עכשיו, לא כלבים מסוכנים, חס ושלום, שבאמת אנחנו נטרוף אותה, אבל עצם הפחד היא מפחד. גם מזה כלב סן ברנרד מציל אנשים כזה חבית פה. כולו חמוד, או לברדור כזה של עברי, מתוק כזה בלי, לא, לא רע. אני לא מפחד. או אישה עם עכברים, למשל. שם אותה בחדר, עם עכברים רצים מהר ככה, עם הזנב. יפה. מה יקרה לה? היא תפחד. מה יקרה אם אני נועל אותה בחדר? אין ברירה, אין לך לאן ללכת. אז עזבו את העכברים, כי זה קטע קצת מיסטי אפילו. למה פחדים מהעכברים? אין זה הסבר הגיוני כל כך. יש, רוצים להגיד על פי הקבלה, אולי זה מחטא אדם הראשון, הזנב עושה לך את זה, נחש ועניינים. אחרת אין סיבה, כי אם היו אוגרים, לא עכברים, אוגרים לא נפחד ממנו כל כך. אז רק הזנב. אוקיי, אז מה הזנב? טוב, לא משנה. אז לצורך העניין, אבל נגיד הכלבים. אם היא תהיה איתם הכלבים האלה עכשיו שעה, רמת הפחד תעלה לאיזשהו שיא מסוים, ובשלב תתחיל לרדת. יכול להיות שאם היא תהיה שם חצי יום, והכלבים יהיו נחמדים, היא אפילו תהיה מסוגלת ללטף אותם בשלב מסוים. למה? כי פחד יש לו שיא וזה יורד. למשל, סתם דוגמה, למה שאני שמעתי בחדשות, לא בחדשות, אבל לצערנו הרב, חייל נהרג בגלל שהוא עלה על מוקש. אז ראינו היום את אחד הילד, יש ילד שלפני שנה או שנתיים, כנדומני, עלה על מוקש ברמת הגולן. אתם זוכרים את הסיפור הזה? ילד צעיר, הלך עם אבא שלו לטיול, ולא נפנס על חלו הרגל. אז הוא יש לו פחד משלג. כיוון שאז היה שלג ברמת הגולן, יש לו פחד משלג. אבל הוא אמר, למשל, לקחו אותו לשוויץ. בהתחלה הוא לא רצה לצאת מהחדר, הוא פחד מהשלג. אבל כיוון שאין לך ברירה, מאצ'ר בחדר, אז לאט 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 לאט, להתרגל, להתרגל, עד שבשוויץ הוא פחות מפחד, הוא אמר. כי גם יש שם אטרקציות נחמדות, אז... אבל סתם שלג הוא מפחד. אבל ברגע שאתה שם אותו במצב ששבור את הפחד שלך, אז הוא מסוגל לשבור אותו. לכן אני אומר את זה לכולנו, הרבה פעמים הפחד הזה הוא דמיון. לכן צריך לקפוץ למים. הדרך להינצל מהפחד, לעשות תכנונים מראש, כמו שאמרתם, הם פסימיים ואופטימיים. תעשו תרגולים כמו דמיון מודרך. בוא נצפה לגרוע מכל. מה כבר יקרה? בוא נדמיין. סתם דוגמה, אני מציע עצמי לעבודה עכשיו. אחרי עבודה, אני מגיע, מציע עצמי לעבודה, ואני אומר מראש, הם הולכים, חס ושלום, לזרוק עליי עגבניות, לירוק עליי בפנים, לבעוט בי כל הדרך עם המדרגות. אני מכין את עצמי. הוא מבזה אותי, למה? מי אתה? אתה לא מתבייש להציע את עצמך לעבודה? יא אפס! יא מכוער! וואי, מה זה קשור בכלל? אבל אני מכניס את עצמי לקטע, ואני חי את זה. אני מתכונן, אין בעיה. ואני בא, אחרי שאני עשית כמה תרגולים כאלה, ואני בא, ואני אומר לכם, הוא לא ירק לכם בפנים, ויהיה בסדר. אותו דבר, קשר זוגיות. בחורה, כבר אין לי כוח לצאת לפגישות, הרב, אני מפחדת. לא, אני כבר לא יודעת, אני מעשתי. אני אלך הכי גרוע. סיפרת את זה פעם שהייתה איזו בחורה שהיא בררנית, בררנית. אז אמרנו לה שתהיה בררנית, ותיקח מה שיש. באמת, אין מה לעשות. קחי מה שיש. פחות תצאי, תוריד את המחסום הראשוני. אחרי שבועיים התקשרה, אמרת, הרב, תקשיב, תקשיב עם ההצעות שלך אתה. היא אומרת לי, הרב, תקשיב, אני קבעתי עם איזה בחור בלובי של מלון. כאשר אני תחשב, תכנית אמר לי שהוא בחור טוב. אני קיבלתי, אמרתי, יאללה, בסדר. נפגשנו בלובי של מלון, הרב, תקשיב לי טוב. הוא הגיע בלובי של מלון, אני לא מגזימה. איש המערות הגיע. הרב, הוא יהיה כולו עם זקן, כולו עם זקן, משהו מזעזע, הרב, כאילו זקן לפי בן אדם, זה לא משהו רגיל. כל שטח פנים פנוי, היה שם זקנקנים. הרב, היה לו ריח של עופות, ריח של עופות, הרב, השדכנית אמרה לי שהוא שוחט, אבל אמרתי, אולי הוא ידאג לעצמו, יבוא קצת נחמד, הוא בא לי אותנטי, איך שהוא קרה, בא ממש שחטה, הרב, ממש שחטה, היו לו אפילו קצת נוצות עליו, אני אומר, נראה לי, אני לא בטוחה, נראה לי. הרב, הוא בא עם סנדלים. עכשיו, אין לי בעיה נגד הדברים, אבל בלי גרביים, הרב. כל בוין יש לו כמו הפלזמה של הטלוויזיה, היא אומרת לי. אני לא יכלתי, הרב, קיבלתי מחילה. הבעיה שאימא שלה, כל הזמן מקדקדת לה, תתחתני, את בררנית. היא אמרה, רציתי לברוח, רב. קיבלתי פחד, אני אומרת לך, רב. אבל החלטתי, אולי חכי, תחזיקי מעמד, זה הזמן לחנך את אימא קצת. להראות לה מה המצב בשוק. אמרתי לו, תשמע, יקירי, קצת, פה זה לא כך צנוע. בוא אליי הביתה יותר מכובד, יותר צנוע. בוא אליי הביתה קצת. טוב, אנחנו באים אליי הביתה, דופקים בדלת, אמא פותחת את הדלת, אמרת לי, מה, כבר חזר? אמרת, לא, אמא, הבאתי את הבחור לפה. קראתי לו שאמא תראה אותו. אמא מסתכלת עליו, היא קוראת לי, בואי, אמרת לי, מה זה? אמרת לה, למה אמא, אדם הקדמון הגיע? אמא, הוא שכח את המבוטה שלו באוטו, יש לו דינוזאור כחיית מחמד. אמא, זה בעלי, אבא של הילדים שלי. כשהיצור הלך, ראיתי את אמא שבת במטבח עם קרח על הראש. כדורי הקמול סביבה, אני הרגעתי את זה שכנראה לא נתחתן. אבל לפחות שאתה ירד מני, אוקיי, הוא כאן קשה לי. אז יש עניין, נכון? לקפוץ למים. גם בשידוכים, גם בניסויים. הרבה פעמים יש להם פחד מניסויים. דיברנו על זה כמה פעמים, אז אני לא ארחיב כרגע, אבל אולי בעקבות חוויות שליליות שלהם בעבר, נגיד אצל ההורים שלהם, משפיע עליהם, מפחדים לבנות בית נמל בישראל. ואם ימציאו תירוצים, למה הם לא רוצים את הבחור או את הבחורה? כי הוא לא יפה מספיק, כי היא לא חכמה מספיק, שהסיבה האמיתית זה פחד מניסויים. לכן כדי לשבור את הפחד, צריך לקפוץ למים. ובדרך כלל כשקופצים למים, רואים שזה לא כזה נורא. בפרט שהם מתרגלים, לכל דבר בחיים מתרגלים, ציבור יקר. נרצה לא נצא לטוב ולמוטב. אני אומר גם לדברים לא טובים, כן, נכנס לזה חדר שריח לא טוב. סליחה מכבודכם. יש ריח לא יודע מה. אחרי 3-4 דקות כבר אין ריח. לאן הוא נעלם בדיוק? הוא לא נעלם, הוא פה. אבל אתה התרגלת. לכן פחד, זה יש עניין מסוים, לשבור אותו, כן? להיכנס אליו, מה שנקרא. כמובן צריך להיות מוכן לזה, אולי צריך עזרה לפי מקצועית, אני לא מזלזל, צריך לדעת כל אחד לפי היכולות שלו, אבל הנקודה העיקרית היא לדעת שפחד זה דמיון. לכן פחד יכול, עד רבה, פחד הוא מחזל, זה אותם אותיות של דחף. פחד זה גם דחף. זאת אומרת, הפחד יכול גם לדחוף אותי, וברגע שנדחוף, נדחוף את עצמי, אתם תראו שזה לא כזה נורא, וזה סך הכל היה סרט. סך כמו חושר, אני לא יודע אם סיפרת לכם זה לא, אבל אני שבתי את זה מאבא אחד, שהלך עם הבן שלו לגני יהושע, יש שם לונה פארק, כן? עכשיו, אני זמן לא הייתי, אז אני לא יודע אם זה עדכני, אבל פעם בתקופתי, היה שם רכבת שדים. מכירים את זה? יש כזאת, אחד פותח את החלון, ידעי שמה? אז זקנה כזה, יפה. אז היה אבא אחד, אבא דתי, שהלך עם הבן שלו רכבת השדים שמה, והם נכנסו, והילד מרוב, זה מפחיד כזה, אני מזמן לא הייתי, אז אני לא יכול להגיד לכם בדיוק מה קורה שם, אבל כנראה בובות כאלה, וואו, עם קולות ודברים כאלה. והילד מרוב הפחד, נפלה לו הכיפה. מרוב הלחץ, נפלה לו הכיפה. אבל הוא לא שם לב שנפלה לו הכיפה מרוב הלחץ, בסדר? אז נגמר הסיבוב, ואז הוא מסתכל, אבא, נפלה לי הכיפה פנימה. אז הוא אומר לו, אבא, לך תביא אותה. לא. עם כל רכבת אני פחדתי, אז לבד, כל שכן שלו. אמר, אבא, בוא תיכנס איתי, אני אלך. כי זה נכנסו פנימה, אז כמובן, כדי לחפש את הכיפה, הדליקו להם את האור. ופתאום הבן רואה, מזה פחדתי, ריבונו של עולם, סתם סמטותי, מה זה השטות הזאת? לדעת שפחד בדרך כלל זה דמיון. פחד הוא לא אמיתי. לצורך העניין, אם אני באמת אתפוס את הפחד, מה שנקרא, כמו שהוא, אתם תראו שהפחד נעלם אולי אפילו ברגע. לכן כמה נקודות קטנות כדי לדעת איך להתגבר על הדברים האלה. דבר ראשון, לתפוס נקודה אחת. נקודה אחת שא', נקודה טובה בעצמנו, לחזק את עצמנו, לדעת שאפילו ויתור קטן שלנו עושה הרבה רעש בשמיים. אנחנו בפרשת השבוע, סתם שתדעו, בפרשת השבוע יש בחינה מסוימת שנקראת פסח שני. פסח שני, פירוש הדבר, היו אנשים שהיו טמאים. לא זכו לקיים את פסח כמו כל עם ישראל במצרים, היו טמאים, למה הם נטמאו לארונו של יוסף, יש מולדה ואביו, היו טמאים, פספסו. אבל בזכות זה שהם באו למשה רבנו וביקשו ממנו, אנחנו רוצים, למה ניגרע, זכו, קיבלו את הפסח שני. פסח שני זה בי"ד אייר, הם מקריבים קורבן, כמעט כמו כולם. לצורך למה אני אומר לכם את זה? כי חז"ל אומרים שהפרשה נקראת על שמם. למרות שלמה משה רבנו, כל התורה, למה את זה הוא לא אמר? כי זה הם זכו בפני עצמם, כי הם גלגלים זכות על ידי זכאי. למה הם כאלה זכאים? כי לצורך העניין הם עשו משהו שאף אחד לא ראה. כולם הלכו לחגוג, כולם הלכו לבלות, כביכול, בקורבן פסח, הם ויתרו, אמרו, אנחנו הולכים עכשיו לעזור למת מצווה הזה. אז ויתור כזה, אפילו בחדרי חדרים, אצל הקדוש הוא נחשב הרבה מאוד. לא יודע אם סיפרת לכם את זה לא, אבל היה מקרה כזה באשדוד. באשדוד היה מקרה לפני כמה שנים, לא שמעתם את זה או לא, אבל לפני כמה שנים היה מקרה די עצוב באשדוד, אמא צעירה שנפטרה, לא לאף ישראל, היא הותירה אחריה 3 יתומים, ילדה בת 12, ילדה בת 10 ובן בן 7. והילדים החליטו להתחזק לעילוי נשמת אמא שלהם, כל אחד קיבל עצמו קבלה מסוימת. הילדה הגדולה קיבלה משהו ללכות שבת, הילדה האמצעית היא גיבורת הסיפור, היא קיבלה עצמה לברך ברכות הנהנים בכל רם. לברך בכל רם. עכשיו, לא רק שהיא מברכת בכל רם ברכות הנהנים, אלא גם היא דואגת שתמיד יהיה מי שיענה אמן על הברכות שלה. בסדר? ככה זה היה. עכשיו, בדרך כלל לא היה לה בעיה, כי תמיד היא מוקפת אנשים סביבה, אז אין להם זה בעיות. חודש, חודשיים יחזיק המעמד, ובחודש השלישי בערך חודשיים וחצי יחזיק המעמד, בחודשיים וחצי פחות או יותר, שחררו אותם שעה אחת לפני הזמן מהבית ספר. אז היא מגיעה הביתה ואין אף אחד בבית. והיא צמאה מאוד. היא רוצה לשתות. פתאום היא זוכרת הקבלה שהיא קיבלה, צריכה לברך בכל רם שמישהו יענה אמן. ואין אף אחד שאני אמן, אבל היא צמאה. אז היא מתחילה כאילו, אולי פעם אחת, אני אשתה פעם אחת, אפילו, התלבטה עם עצמה, אמרה בשביל אימא. בשביל אימא, תוותרי על זה, תוותרי. ויתרה חצי שעה. ויתרה 3/4 שעה, היא כבר ממש צמאה. אחותה צריכה להגיע, אחותה גדולה היא זאת שבטח דואג, בדרך כלל דואגת לה, צריכה להגיע. נו, עוד 15 שעה, תחזיק אימא, מה? חיכתה. אחותה גדולה צריכה להגיע, לא מגיעה. יצרה דואג שדווקא אחותה גדולה באותו זמן תפגוש חברה והם ידברו. היא מתעכבת. עוד 15 שעה. עכשיו, הילדה קטנה כבר על קוצים. היא מחכה בדלת, היא שומעת מישהו מלמעלה, אולי הגיעה, שום דבר. עוד 30 דקות, סך הכל 1:45. אחותה גדולה מגיעה, היא אומרת לה, איפה היא? תקשיבי. ברכת, היא עונה אמן. טוב, נגמר. פרק א' של הסיפור. פרק ב' של הסיפור היה בלילה. בלילה לצורך העניין, אמא שלה מופיעה לה בחלום. ששמעתי את זה מקום מאוד נאמן, תקשיבו טוב. אמא שלה מופיעה לה בחלום. אומרת לה, תדעי לך, זה שהתעכבת שעה ושלושת רבעי, עשית הרבה רעש בשמיים. יש לך ילדה בכיתה בשם פלונית אלמונית, היא חולה במחלה קשה, בזכותך המחלה עברה לה. הילדה קמה בבוקר, מספרת לאבא שלה את החלום. אבא, תשאל לי מה בא אליי בחלום, מספרת לי, ילדה בכיתה חולה, אבא שלה אומר לה, מאוד יפה, זה סיפור יפה, חלום, מדהים, אבל בואו נתאפס. את כל היום חושבת על אמא, מן הסתם תחלימי עליה. אז בואי לא נתרגש, אבל אמא נתנה לי שם של ילדה, היא לא מכירה אותה, זה ילדה חדשה בכיתה, שלושה חודשים רק פה, תבדוק. טוב, אבא זה קהילה חסידית קטנה באשדוד, מתקשר לאבא של הילדה השנייה, שלום, מה שלום הבת שלך? ברוך השם, אתה בטוח? אמר לו, כן, למה אתה שואל? ספר לו את כל החלום של הבת. אומר לו, אבא, מחורי הקו, תקשיב לי טוב, זה משהו שרק אני, אשתי והילדה יודעים. יכולה מחלה קשה. היום יש לה בדיקות מאוד קריטיות שיחרים, צריכה לטוס לארצות הברית לניתוח או לא. הלוואי והחלום הזה אמיתי. מהפש חלה אלוקים, מה שנקרא. בצהריים עשו בדיקה, המחלה עברה לה, כי לא הייתה. האם בגלל החלום, לא בגלל החלום, לא יודע. אבל לפעמים אני אומר לך, לפעמים ויתור שאדם עושה בתוך חדרי חדרים. לא משהו הירואי, הצלת נפשות, עכשיו באיזה קרב באנטבה, זה גם יפה. אבל לפעמים משהו אתה עם עצמך בבית, שאתה מתגבר על איזה פחד, מתגבר על איזשהו בעיה מסוימת, מוותר על דבר מסוים, תפוס דבר קטן, אם רוצים להתגבר על פחדים או משהו, תתחיל עם משהו שאתה מסוגל, קצת. צעד אחד לא יקרה שום דבר. צעד אחד תתראה שלא קרה לך שום דבר. תעשה עוד צעד, עוד צעד. ככה בקשר זוגי, ככה בכל דבר. ולכן הדבר הכי חשוב בפחדים, זה לא לתת לפחד לשתק אותנו. לא להתייאש. יש מושג אצל ברסלב, אין ייאוש בעולם כלל. דבר מאוד 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 בסיסי ביהדות. בשום פנים ואופן לא להתייאש. לא משנה מה, את לא נשואה כבר, חס ושלום, 200 שנה. אתה כבר, כנראה לא רואה סיכוי להתחתן, חס ושלום, כמו שאתה אומר כזה, תאורטית, לא יודע על מי. אדם נראה לו, כבר לי לא ילדים, חס ושלום. איך אני מרגיש שאני כבר עבודה לא אמצא, הרב, אני כבר חורש את תל אביב פה, חורש את תל אביב, אין לי סיכוי כבוד הרב, אין לי סיכוי. דרך אגב, תראו לכם, הייתה פה בחורה בתל אביב, לפני בערך שנה וחצי או שנתיים כבר זה היה, כאילו מה, אני אולי פחות, אני כבר לא, הזמנים אל תשאלו אותי. לא מזמן, נתנו הרצאה במקום לא רחוק מכאן. היא ניגשה אליי, היא אומרת שהיא בת 40, היא בת 40, והיא קוסמטיקה במקצועה, והיא עברה מסכת שגירושין לא נעימה, והיא עומדת כרגע על פרשת דרכים. מצד אחד היא באה לתשובה, והיא יודעת שמי תשאר פה בתל אביב, איזה ניסיונות, זה לא פשוט. בכל זאת זה חברים, חברות, פאבים שהיא רגילה אליהם, זה. היא רוצה להתחזק קצת, אז היא מעדיפה לעבור למדרשיה בירושלים. שמדרשיה בירושלים, מה זה, א', היא בחורה בת 40, זה כבר טיפה מבוגרת, לא ממש, אבל זה יחסית לבנות של המדרשיה, אני מתכוון. אז היא התלבטה, אבל בכל זאת, מסירות נפש, היא מוכנה לקדוש ברוך הוא, כאילו, מצד שני של החובות. יש לה חובות שגם הגירושין לא קיבלה שקל. היא שאלה אחד הרבנים, הרב יעקב אדלשטיין, והוא אמר לה, כאילו, הבחור הספציפי הזה, תזרקי אותו. כאילו, יאללה, תעיפי אותו, לא מוקצחה, לא מדובשך. היינו עושים ממש זמן קצר, גם יאללה, יעוף לך מהחיים. אז היא לא הרוויחה כלום, כאילו, אין לה אפילו כסף מהגירושין, רק הוצאות על העורכי דין וכן הלאה. והיא מתלבטת מה לעשות. התלבטה מה לעשות. לעלות לירושלים למדרשייה, כי היא רוצה לשמור על הרוחניות שלה. מצד שני, יש לה חובות. היא אמרה, אני אעשה בדיקה, כמה חובות יש לי, ולפי זה אני אחליט. הלכה לבנק, בדקה, 12,000 שקל חובות. לא פשוט. צריכה לעבוד כמה חודשים טובים, מעבר לשכר הדירה וכן הלאה. 12,000 חובות. בא לקדוש ברוך הוא, אמר, רבנו שלם, אני רוצה ללכת למדרשיה. רוצה ללכת למדרשיה, תעזור לי, באמת תעזור לי. לכאורה זה ברכה לבטלה, אפילו תפילת שווא אולי כמעט. מה, איזה בן הזוכה? היא אומרת, ניגשה אליי חברה, יום אחרי זה. אומרת לי, תשמעי, בעלי ואני חשבנו על משהו. אני יודעת שאתה ללכת למדרשיה, אני יודעת שיש לך קצת התלבטות כלכליות, אז אני יכולה לתת לך את המעשרות שלנו. אז למה התפה? אומרת לי, הרב, אני פותח את המעטפה, אני רואה שטרות אדומים, יפים כאלה, יפים, חדשים מהבנק. היא סופרת את השטרות, כמה כסף היה שמה? 12,000 שקל. עכשיו תקשיבו אותו שני דברים, אני לא מבין. לא מבין דבר אחד. היא אמרה, כן? היא אמרה שהיא, איך החברה ידעה שיש לה חובות 12,000? היא לא ידעה, דבר ראשון. דבר שני, איזה חברה יש לה מעשרות 12,000 שקל? למה אין לי כאלה חברות? סתם. מה קורה פה? איך זה יכול להיות? מעשרות! 1,000 שקל, יפה, 2,000, כל הכבוד, ממש, רוחב לב. 12,000 שקל, ממי? זה חסכונות של מעשרות, ובשלב מסוים שחררה את הכל. אומר, תראה מה זה, לפעמים אתה לא יכול לדעת מאיפה הישועה תגיע. אני היה לי הרצאה ביום ראשון, בנתניה. היה שם יהודי בשם הרב רייזמן. הרב רייזמן, הוא אחד הפעילים הכבדים של לב לאחים שם. הוא אומר, תקשיב טוב, סיפור שלא הגיע לתקשורת, אבל מך, אני מכיר אותו, אומר לי, אישית, אתה מסביר לך מה, איך הוא קשור לזה. הוא מספר שבנתניה היה אירוע לפני למעלה מ-17 שנה. אירוע טרגי, לא יפה בכלל, זוג כזה מסורתי, שהתגרש עם ילדה בת שנתיים. הילדה כמובן בחסותה של האמא. טוב, בחסותה של האמא, יש הסדרי ראייה. הבעל רואה את הילדה פעם בשבוע. יום אחד הבעל לוקח את הילדה, לא מחזיר אותה. לא רק שלא מחזיר אותה, גם נעלם. אין בעל, אין ילדה, אין כלום. תקשיבו טוב, משטרה, בלגן, לא מוצאים אותו. לא מוצאים את הבן אדם, נעלם. עד שמצאו, אותו מצאו. איפה הילדה? מסרב להגיד. מסרב להגיד. הכניסו לו כלא. חוקר משטרה, כלום, מסרב להגיד. עקשן פרד. שנה הוא בבית מעצר. שנתיים בכלא. 3 שנים, אני מקצר לכם תהליכים, 15 שנה בכלא. תקשיבו טוב. עד שאחרי 15 שנה בכלא, מסרב להגיד, אין ילדה, אין ילדה. מישהו חכם, אמר, אני אומר את זה לצורך הסיפור, כך הוא אמר לרב רייזמן. שם משפחה של העבריין הזה נקרא לו אפילו, קוראים לו שרעבי. הוא אמר, שם משפחה, שרעבי. עכשיו שרעבי אומר, מישהו אמר לו, מישהו מכיר בשרעבים, שאם אתה רוצה לפצח שרעבי, תביא שרעבי כנגד. מישהו צריך להכיר אותו. זה, אל תביא חוקרי משטרה, הוא חזק, הוא עקשן, הוא לא יוותר. אתה חייב להיות חכם, בוא איתו מה שנקרא בשפה שלו. תביא שרעבי כמו, שיבין אותו, שיוצאים לו את המידע. הביאו רב מירושלים, אמר לי את השם שלו, השם משפחה כמובן שרעבי, שישב עליו, בכלא. לאט לאט התחבר איתו, יוצאים לו את המידע. הוצאים לו את המידע. תקשיבו טוב, הילדה היא אצל משפחה ב-100 שערים. לפני 15 שנה שהוא לקח אותה, הוא הבריח את הילדה למשפחה, הוא תפר על המשפחה הזאת סיפור, שהילדה הזאת היא אמא שלה מתעללת בה, והם חייבים להעלים אותה, שאף אחד לא ידע עליה שום דבר, לא המשטרה ולא הרווחה, אף אחד לא ידע על הילדה הזאת, למה אמא שלה מחפשת אותה. עכשיו ב-100 שערים זה הכל יכול להיות לפעמים. זה מדינה בתוך מדינה לפעמים, זה כאילו, אל תיכנס לאזור הדמדומים. המשפחה אימצה אותה, אימצה את הילדה, ראתה את זה כשליחות, ההוא תפר כזה סיפור, הם הרגישו אנחנו מצילים פה ילדה. עכשיו משפחה אשכנזית 100 שערים למאדרין. הילדה גדלה 15 שנה, הוא נשבר, גילה, מגיל המשטרה, כוח המשטרה, עובדות סוציאליות, הילדה, ילדת 100 שערים, כולה צנועה כזאת, מתוקה דבש, מדברת רק יידיש. שרעבי, רק יידיש. בקושי דת עברית. יידיש, 100 שערים, יידיש. עכשיו מפגישים כמובן עם אמא שלה, מרגש מאוד, הילדה לא מכירה את אמא שלה. היא הייתה בת שנתיים, לא מכירה, ועם כל הכבוד, האמא מדברת עברית, היי יידיש, מה קורה פה בכלל? לא מתקשר עוד בקושי. עכשיו, עובד סוציאלית שנכנסה כמובן מהרווחה, אמרה, אנחנו ממליצים שהילדה תישאר את המשפחה מאמצת. כי זה מנטליות שונה. היא 15 שם, היא גדלה כל החיים שלה שמה. היא היום בת 17, היא ילדת 100 שערים, היא לא ילדת נתניה, היא מגרמת נתניה הזו שלי. היא לא ילדת נתניה, וגם יש הבדלים דתיים מאוד גדולים, פה זה 100 שערים, פה זה משפחה מסורתית מאוד, כאילו, עדינה נקרא לזה, חד דתית כאילו, אז לא מתאים. עדיף שתשאר אצל 100 שערים ניקים, והאמא תוכל לבקר אותה שרוצה. עכשיו האמא הסכימה וכך היה. תקשיבו טוב. בשלב מסוים, הבן של המשפחה המאמצת עמד להתחתן. ברוך השם. הכל מוכן, אולם, הזמנות, קטרינג, הכל מוכן, הכל מוכן. שבועיים לפני החתונה, הקלה תפסה רגליים קרות. פחד. לא רוצה להתחתן. לא רוצה, נקודה, לא רוצה להתחתן. עכשיו, יש אולם, יש הכל, מוזמנים, יש הכל. אין קלה. ואיך הייתה קלה בשבועיים עכשיו? אחד מן המשפחה אמר, חכו שנייה. אני אגיד לכם משהו קצת הזוי, תחשבו על זה. הבן שלכם בחור טוב בלי עין הרע. יש לכם הרי בת בבית, שהיא לא שלכם. שרעבי. היא אמנם גדלה איתכם כמו הבת שלכם, אבל היא לא הבת שלכם. אולי הם מתאימים. הבן, אמא מאומצת. הם לא חשבו על זה. אמרו, וואלה. ככה לא יש סכסוכים עם המשפחות. לא, כל הכסף נשאר במשפחה, מה שנקרא. לא צריך להעביר, לא הסכם עם המון, שום דבר זה. הכל במשפחה גם ככה. חשבו על זה, אמרו, וואלה. בוא נשאל את פי הנערה והנער. הם הסכימו, טה 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 טה, שבועיים אחרי זה, מתחת לחופה. הרב רייזמן אמר לי, הוא היה בחתונה, מכיר את כל הסיפור הזה אישית. שלא נספר לכם את זה, תראי מה זה, בורון המחליט, שהרבי צריכה להתרתן עם ההוא מהמאה השערים הזה, אשכנזי. בפועל בחיים לא יכול להיות. לא, 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 גם בחלומות העזויים זה לא יקרה, לא, לא. בחור מנתניה, מאה שערים, לא, 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 לא. בטח לא שהרבי עם האשכנזי. בורון המחליט, זה הזיווג, רבותיי, זה הזיווג, נקודה. אז בורא לו מסובב חצי עולם, שההוא יתגרש, ייקח את הילדה, יפקיד אותה מאה שערים, והיא תברח שבועיים לפני כן, כדי שיתחתנו. לצורך העניין, עבורנו לדעת שכדי למגר פחד, חז"ל אומרים שפחד חייב להיות. כמו שאמרנו, זו תכונה טובה באדם. רק אתה יכול לבחור במי לפחד. אם אני אומר לעצמי, להתחזק בזה, אם אני מפחד מהקדוש ברוך הוא, אני יודע שיש פה מישהו מנהיג את העולם, רק ממנו אני מפחד. אז כל הפחדים האחרים יורדים לי. אני לא מפחד מאף אחד. אני מפחד רק ממנו, הוא הבוס פה, הוא הבוס, רק ממנו אני צריך לפחד. כולם שר בובות, מה שנקרא, כולם בובות, זה לא, מי הם בכלל? השוטר, לא יודע, הוא, הם, זה בובות, זה שליחים של הקדוש ברוך הוא. אם אני מפחד ממנו, כבר הם סתם, מה שנקרא, מפחדים עם רכבת שדים. אז הנקודה העיקרית היא להתחזק באמת בפחד אמיתי, פחד אמיתי היא באמת לפספס את המטרה שלי בחיים, לפספס את השליחות שלי בחיים. זה בהחלט, אני באתי פה לעולם לא סתם, לא באתי לפה סתם. אני לא רוצה, אז הפחד הזה ידחוף אותי להתחזק, לחפש, לפשפש במעשיי, לראות אם אני צריך להשתפר בדברים מסוימים. אולי בן אדם לחברו, אולי בן אדם למקום. אל תתפשר על פחות. אתה רואה שכן הנשמה שלך רוצה יותר, שואפת ליותר. אבל לא לתת לפחד לשתק אותנו. לכן לסמוך על הקדוש ברוך הוא יודע מה שהוא עושה. ולכן הפחד הזה יכול להיעלם רק עם ביטחון אמיתי. לכן פחד, דאגה, אותו רעיון. חזרנו שדאגה יש לה את כל האותיות מאלף עד ה', חוץ מאות אחת. איזה אות? האות ב'. דאגה, א', ג', ד', ה', ב', אין למה. אדם שיש לו ביטחון בקדוש ברוך הוא, אז אין לו גם מה לדאוג. מן גם אין לו מה לפחד. לכן מה ששלמה המלך אמר, אשרי אדם מפחד תמיד, אומרת הגמרא, זה בדברי תורה. בדברי תורה אני צריך כמו לחשוש, חסר שלנו, אולי אני לא זה, אבל לא פחד שישתק אותי, כאילו, להיות נרוויסט, כל מיני, כל מיני, לא, ברחתי, לא ברחתי, כל מיני דברים כאלה. לא, תהיה רגוע, תעבוד השם בשמחה, אבל כן תפחד מלפספס את השליחות שלך בעולם. זה כן, תשאף תמיד לי יותר, תדרוש מעצמך יותר, כי אחרת אם אני אוותר לעצמי, בטח שלא יצא לי שום דבר. לכן רק לקראת סיום, אני אתן לך זמן לשאול שאלות אם בא לכם. או שלא, אני אעצור שנייה. יש לכם, אתם רוצים לשאול איזו שאלה, משהו שמעניין אתכם לפני שאני אסיים? נושא מסוים שבא לכם, כן יום טוב. רוצה לשאול משהו? כן. אמרתי, שאלה טובה מאוד. אתה צריך לשאוף, לא לפחד מהשם. אתה צריך לשאוף לעשות רצון השם. בסדר? זה השאיפה שלנו בחיים, לעשות רצון השם. אם רצון השם שאני אפחד, אני אפחד. אבל לרצון השם ודאי שאני לא יהיה משותק, מה שנקרא. אם הפחד, העירה משתקת אותי, גורמת לי לעשות שטויות, גורמת לי לצורך העניין לא להתקדם, גורמת לי להיעצר, להיות מנוון במידה מסוימת, גורמת לי לא לעבוד השם בשמחה. אומר הזוהר, אנחנו אומרים את זה הרי לפני כל ברכה. אנחנו עושים לפני כל מצווה, סליחה. אנחנו אומרים לשם ייחוד קודשה בריחו, שכינתה, אנחנו רוצים לייחד פה עולמות רוחניים, בדחילו ורוחימו. מה זה בדחילו ורוחימו? בדחילו ורוחימו, הכוונה היא באהבה וביראה. דחילו זה יראה, רוחימו זה אהבה. הזוהר אומר שהוא קורא לזה שתי כנפיים. אם אדם רוצה לעוף לקדוש ברוך הוא, שאני רוצה להתקדם, הוא חייב שתי כנפיים. אוי ואבוי אם יש לו רק כנף אחת, הוא יעמוד בסיבובים. אם יש לי רק יראה חזקה ואין לי אהבה חזקה, אז אני אסתובב סביב עצמי כל הזמן. ואני אהיה נרביס וזה לא טוב. הקדוש רוצה שאני אעבוד משמחה. אני חייב יראה כדי שתבלום אותי. זאת אומרת, היראה היא טובה כבלמים. הרי בוא נגיד ככה, אם חס ושלום, יהיה לי ניסיון גדול עכשיו, חס ושלום, פיתוי גדול, ניסיון גדול, מה שיעצור אותי זה פחד. לא אהבה לקדוש ברוך הוא. אני מאוד אוהב את הקדוש ברוך הוא, אני אוהב אותך השם, אבל תשחרר לי קצת עכשיו, בסדר? תן לי פה, עזוב אותך, עם כל הכל, אתה מבין אותי, גם אני אוהב אותך, אז בוא, תן לי לעבוד משהו עכשיו. יראה זה יבלום אותי. יראה זה פחד. הסיבה שאנשים לא גונבים, זה לא בגלל שהם אוהבים את הזולת, כי הם פחדים במשטרה. אנשים לא נוסעים 160 בכביש, לא בגלל שהם מבינים את חשיבות הבטיחות בדרכים. 90%, אולי אתם צדיקים, אתם נוסעים פה יפה, 100, מינוס 110. אבל אני רק אומר שלצורך העניין, אדם לא נוסע 160 בכביש, רק בגלל, בגדול, מפחד משטרה, מצלמות, חבל על הרישיון. חבל על הרישיון. אבל תכלס, אם לא היה משטרה, אחי, נוסע 180 כמו גדול, יש לי רכב טוב, מה אתם משחקים איתי פה, את הקטנות האלה עכשיו. אז לצורך העניין, נכון שעל פי התורה, אדם חייב לשמור טוב מאוד נפשותיכם, ואדם חייב לציית להוראות התעבורה וכן הלאה, כי זה, זה מתן נשמרת, הם קבעו ש-110 זה המהירות, או 120, לא משנה כרגע, אז לצורך זה עבורך, זה לא עבור אף אחד אחר. אבל מבחינתי, אני שוב חוזר, יראה היא טובה, כבלמים, אבל אדם לא יכול לסוח עם בלמים, תמיד, אתה לא תקדם לשום מקום, לא שייך. אתה רוב הזמן בלי בלמים אמור להיות, שצריך לבלום. אז אכן, אם היראה מקדמת אותך, טוב, אם היראה משתקת אותך, לא טוב. בפרט אם אתה פוגע גם באחרים. זאת אומרת, הרבה פעמים אדם הוא נרוויסט, תהיה נרוויסט על עצמך, לא על אחרים. אדם שפה חכם על אשתו. אני לא רואה אותך מרחוק, פשוט אני לא יודע אם אתה נשוי או לא נשוי אשתך, אני לא רואה כלום, סליחה שאני אומר לך את זה. אבל אני אומר שאדם שפה הוא נרוויסט על אחרים גם. אשתו תעשה ככה, והילדים שלו ככה, והוא משליט טרור בבית, וזה לא טוב. אדם, אנחנו חייבים, התכלית שלנו, תראה ספר מסילת ישרים למשל. ספר מסילת ישרים של הרמח"ל. לא בכך ספר חסידות, ספר מאוד מאוד, מה שנקרא, קונבנציונלי. הוא מתחיל שתכלית האדם בעולמו זה להתענג על השם. זאת אומרת, הוא אומר לך, התכלית שלך בחיים זה ליהנות. הוא לא אומר לך, גיהנום, אחי, עולם הבא, תפסו אותך, קרעו אותך, שרפו אותך, יתגנו אותך, קפיצו אותך, קלשו את השערות בפינצטה. לא, הוא לא אומר את זה למרות שזה נכון, סתם. זה קשור. אין בעיה, יש דין, אני יודע שיש משטרה, נכון? אני חי בפחדים כל הזמן? אם אני שומע על החוקים, ואני משתדל לשמוע על החוקים, בלי להיות... בפרשת כתבו, דברים כ"ח, הקדוש ברוך הוא נותן שם רשימה של כללות, חס ושלום, שבאים על עם ישראל, נכון? למה זה בא? מסיים שם הפסוק, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך, בשמחה ובטוב לבב מרוב כל. זאת אומרת, לצורך העניין, הדגש העיקרי, שהקדוש מקפיד יותר על זה שאני לא עובד אותו בשמחה. ואם היראה מביאה אותי לשמחה גם, אם היראה מקדמת אותי, מצוין, אם היראה, עוד פעם לך, משתקת אותי, זה לא רצון השם. אך אני אומר עוד פעם, חייב להיות שני הדברים, יראה ואהבה, זה חייב להיות אותו דבר, אם אחד עולה על השני, יש פה בעיה מסוימת. ואני אומר, אם זה עוזר לך להתקדם, ואתה, ככה אתה יודע מה זה ביטול תורה, ואתה לומד כל היום תורה וכן הלאה, שריך ושחלקך, שלא יפגום אבל באהבה שלך. שלא יפגום בקרבת אלוקים, בשמחה של עבודת השם. ואם זה פוגע, יש פה בעיה. ככה לפי דעתי הצנועה, הקטנה, כן. יפה, שאלה מצוינת. אני אחזור רק לשאלה למי שלא, ותתקני אותי אם טעיתי, אם לא הבנתי נכון אולי. פה הגברת הנכבדה שאלה, מצד אחד יש משפטים כאלה, זה לא כתוב, אבל יש משפטים כאלה, למשל, לעבוד השם בתמימות, בקטע של לזרוק את השכל, כאילו בתמימות, כמו איזה כפרי שעובד את השם, כאילו, זה הכי פשוט, כאילו, בלי הרבה פלפולים, עניינים. תעבור את השם ככה בתמימות, מצד אחד. מצד שני, כתוב שאדרבה צריך ללמוד ולחקור, ויש פסוק שאומר, וידעת היום והשבות אל לבביך, ידיעה שכלית, לא אמונה כזאת זרוקה מה שנקרא. אז צריך להבין שני דברים. קודם כל, ודאי שיש מצווה לדעת. ברור שאומר חז"ל, אין עם הארץ חסיד. זאת אומרת שאני אף פעם לא יוכל לעבוד את השם בצורה שלמה, אם אני אהיה טיפש כביכול, או עם הארץ, לא יודע מה הקדוש ברוך רוצה. רק הנקודה של לזרוק את השכל, הכוונה היא ככה. אני אחפש ואני רוצה ללמוד כמה שיותר. מה קורה אם אני מגיע למצב או למקום שאני לא מבין? מה קורה אם אני רואה משהו שלא מסתדר עם השכל שלי? אז מה קורה פה? יש פה אחת משתי אפשרויות. או שאני לא בסדר, או שאני טועה מה שנקרא, או שנגיד התורה טועה, או החכמים טועים. אני מעמיק, אני לומד, אני צריך ללמוד, בסדר? אז אני לומד, 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 נגעתי לאיזושהי קושייה, בעיה. עכשיו השאלה מה אני עושה? האם אני פוסל את מה שאני רואה או שאני פוסל את עצמי? ופה אומרים חז"ל, תפסול את עצמך ומהר ממילא. כי אתה ממש לא מבין מה קורה איתך. כי אתה תראה שאתה בעצמך או את בעצמך, כן? אחרי שתלמדי נגיד עוד שנה, תסתכלי אחורה ותגיד איזו שאלה מצחיקה בכלל הייתה לי. ככל שאני אלמד יותר, אני אבין יותר וכן הלאה. אז הקושייה או הבעיה שאני נמצא בה, פה אני זורק את השכל לכיוון, כי אני סומך על מה שאני עושה. לא שאני, מה זה סומך? אני יודע שהדבר הזה הרבה יותר חכם ממני. אני אתן לך דוגמה, כן? פעם איזה בחור בן 17 הגיע לסטייפלר, סטייפלר זה אבא של רבי חיים קניבסקי, כן? שהסטייפלר היה תלמיד חכם, אדיר. הוא בא ואומר, יש לי כמה שאלות באמונה. שאלות באמונה. הוא דרשן גם נראה לי. או היא. היא. לא נפגע. אז לצורך העניין בא בחור לסטייפלר ואומר, יש לי כמה שאלות באמונה. הסטייפלר ישב איתו ונענו לו שאלות באמונה. ואז הסטייפלר אמר לו כך. אמר לו, תראה, אני הכרתי את החזון איש. הסטייפלר אומר לו. והחזון איש אומר לו, היה גאון. גאון. זאת אומרת שאם הייתה שאלה, הוא כבר היה שואל אותה. והחזון איש היה לו רב, נקרא לזה החפץ חיים. הוא גם היה גאון. אם הייתה כבר שאלה, הוא היה עולה עליה, אל תדאג. והחפץ חיים היה לו את הרב, זה נקרא זה הגאון מבילנה. אם היה שאלה, הוא היה עולה לה, אתה יכול להיות רגוע. זאת אומרת, לצורך העניין, אם אני מבין מה זה עם ישראל, מה זה חוכמת ישראל, מה זה חכמי ישראל, אני מבין כמה אני קטן. אז כאשר אני נתקל בזה בעיה, אני כרגע, שם את השכל רגע בצד, ואני עושה נעשה ונשמע, אבל בעזרת השם שאני גם מקווה שאני אבין את זה ביום אחד. בסדר? כן. בשמחה. אוקיי, יפה. יפה, אני אחזור רק לתשובה שלך, אולי אחרים לא שמעו. פה כבודו מאיר הערה טובה, והוא אומר ש... זה הכוונה לזרוק את השכל החילוני שלי. זאת אומרת, לצורך העניין, נגיד, אדם בעל תשובה או בעלת תשובה, לזרוק את השכל החילוני שלנו. זה נכון ולא נכון. זאת אומרת, מצד אחד אני אומר לך שלא כל מה שלמדנו בחילוניות צריך לזרוק אותו. ממש לא, כן? אני, עד הרבה, אני חושב שמה שהיה, אפילו אני אומר על עצמי, התובנות שיש לי היום, מהתורה, מעבודת השם, מתבסס על הרבה דברים שאני למדתי בעבר שלי, ואני לא הייתי מעוניין לזרוק אותם, אני חושב שזה אדרבה, זה אבני בניין מסוימות שהן טובות. רק מה שכן, אם העולם החילוני שלי סותר את העולם העכשווי שלי, זאת אומרת, כל מיני דפוסי חיים, למשל, דוגמה, בעולם חילוני מאוד, מאוד חיזקו אותי להיות בעל גאווה, למשל. כאילו, אתה יודע, אני מסוגל, אחי, הייתי ביחידה קרבית, אני יודע להחזיק נשק ביד, כאילו, סמוך עליי, אחי, אני יודע מה שאני מדבר. היהדות אומרת שגאווה זה דבר פסול, תצור את ענב, לא שתדע מי אתה, ברור שאתה מי אתה, תדע את הערך שלך, אבל אל תתגאה חמוד שלי, אתה תוריד מעצמך קצת, או להבדיל, אדם חוטף, מקבל סתירה, אז בתור אדם חילוני מתחיל להתרעם, חכה, זה עשה לי ככה, אין מה, תפוס אותו בחוץ, חכה בחוץ. היהדות אומרת, חביבי, מי שעשה לך את זה, זה הוא בובה, זה הכל הקדוש ברוך הוא. השם אמר לו כלל, כמו שאמר דוד המלך, זאת אומרת, הסתכלות אחרת על החיים. האדם שלא דתי, חוטף מכה, מה שנקרא, הוא לא מבין למה זה קרה לו. חס ושלום, תאונה, מחלה, חס ושלום, לא אף אחד מישראל. קורה זה בעיה, אדם חילוני כאילו, לא, מה זה חילוני? אדם לא דתי, אין לו במילית, הוא עבוד כביכול. מה זה עבוד? הוא צריך להתמודד לבד. אדם דתי, עושה לו סוויץ' בראש, ודרך חביבי, זה איסורים. איסורים זה כפרת הבנות, איסורים זה להגדיל את השכר שלי בעולם הבא. מודה לקדוש ברוך לדבר הזה, תודה רבה. אז כן, במקרה הזה, לסגור את הראש החילוני, אני מסכים איתך. אבל לא תמיד צריך לזרוק את הראש החילוני, רק אני אומר שלפעמים, אם הראש החילוני סותר את האמת, כן, כדאי לשחרר, ואני מסכים איתך בהחלט, זה רעיון יפה. זה רק כן, שאלה האחרונה אולי, כן? אחרי שני, סליחה, מה? זה שואל? שיר אחד בסוף, בשמחה, כן. דקה, אני רק... כן. שאלה מצוינת. הבנתי, שאלה מצוינת, אני מאוד מודה לך לשאלה. אני אחזור למי שלא שמע. באמת היכן הגבול בין פחד חיובי, שבעצם שוב אני אומר, זה כמו אינסטינקט שיש לבעלי חיים להבדיל מלהיכנס לאש וכדומה, זה אמור להציל אותי, לגונן עליי מפני שגיאות או טעויות שאני אעשה, מצד שני, אולי זה באמת חוסר ביטחון, כאילו, הכל בידי השם יתברך, אז כאילו, אם אני צריך לעשות את זה משהו, תקפצי לזה, והשם יעזור, אם נכשל, זה רצון השם. אז בוא נאמר ככה, נגדיר את זה בצורה הבאה. ברור שאני צריך לדעת שהכל מהקדוש ברוך הוא. אבל כן, הקדוש ברוך הוא נתן לי את האפשרות להתלבט. הקדוש ברוך הוא נתן לי שכל, לא סתם. הקדוש ברוך הוא נתן לי שכל כדי לנסות לבדוק, עד רבה הוא ביקש ממני לבדוק את הדברים, לא ללכת על מה שנקרא בצורה של רגש ועל עיוור וכן הלאה, אלא עד רבה לבדוק את הדברים, לבדוק, הרי אני נותן לפניכם היום ברכה וכללה, ובחרת בחיים, זאת אומרת, אני נותן לפניכם הרבה אפשרויות, זה לא שיש רק אפשרות אחת טובה, שכל מיני זה יהיה טוב, ממש לא, הרי אני נותן לפניכם, אומר הקדוש ברוך הוא, ברכה וכללה, תמיד יש שני צדדים למטבע, יש שחור ולבן, ואומר הקדוש ברוך הוא, בחרת בחיים, אני מעצר לבחור בחיים. רק את אומרת, יפה, אז איך אני יודע מה החיים, או כאילו אולי, מה שנבחר זה תמיד יהיה החיים. אז לצורך העניין אני אומר עוד פעם, שני דברים. הפחד הוא חיובי לעצור אותי מלהידרדר, מה שנקרא, מלהיסחף, מלכת בצורה עיוורת, כי זה לא נכון. הפחד אמור לבלום אותי. מצד שני, אם אני מזהה משהו כן חיובי, איך אני יודע בדיוק, זה לא שאלה פשוטה. כי אני לא יודע אם מישהו יכול להגיד לך, סתם דוגמה, על עבודה מסוימת, האם זה טוב או לא טוב, תלכי, תתאבדי על זה, מה שנקרא, או אל תעשי את זה. זה מאוד אינדיבידואלי. קשה לתת תשובה אחת, גורפת. אין איזה כלל שאם זה ככה, זה ככה. כל מקרה לגופו. זאת אומרת, כאשר את חובה איזושהי התלבטות מסוימת, צומת טי מסוימת בחיים, אני הייתי ממליץ לך למצוא איזושהי איש רוח, אשת רוח, לא משנה מה, שתשמיע לה את כל הצדדים, לכאן או לכאן, יתרונות וחסרונות, ואז אולי אדם אובייקטיבי שלא נגוע כרגע, כמוך, אולי גם מפחד פחדים, אולי אני סתם עוצר את עצמי, וזה דבר נהדר, כמו שאתה את זוגיות למשל. יכול להיות שבחורה יוצאת עם בחור נפלא, והיא מורידה אותו רק בגלל פחד שנישואים. יכול להיות שאם תתייעץ מישהו אחרת, את לא נורמלית, הבחור הזה מושלם עבורך, חבר לך על הזמן. ואז היא תתחתן איתו, ואז בסוף תגיד לחבר שלה, תודה שדחפת אותי, אני הייתי צריכה את זה. אני הייתי מאבדת אותו בידיים, הייתי טיפשה אם אתה עושה את זה. זאת אומרת, אני כן הייתי ממליץ להתייעץ עם מישהו אובייקטיבי, מצד אחד מישהו הפחדים, יש שם חיובים. מצד שני, אני אומר לכם עוד פעם, תמיד לבדוק. חז"ל אומר, יש פסוק אחד שאומר, פחדו בציון חטאים. החטאים שלנו קוראים לפחדים בעיקר. חוסר ביטחון וכן הלאה. אז אני צריך לדעת שלסמוך על הקדוש ברוך הוא זה דבר חשוב, להיות חכם זה גם חשוב, ויש משפט, בכביש אל תהיה צודק, תהיה חכם, ככה גם בחיים. אל תחפשי להיות צודק, תחפשי להיות חכמה. חכמה לפעמים צריך להתייעץ עם מישהו אובייקטיבי. בסדר? זהו. אז אני משחרר אתכם לשיר אחרון של יום טוב, ורק דבר אחד אחרון אני אספר לכם. ועם זה אני חייב לברוח. תראו איך הקדוש מנהיג את העולם, בסדר? תתמקן כבר, תתמקן. כן, כן, קח את זה גם. שלחה לנו את זה בחורה בשם חגית. בחורה בשם חגית. אני סתם ככה, אני אוסף סיפורים, אני שכחתי להביא כזה, זה, אני אוסף סיפורים. מי שיש לה או יש לו סיפור שחושב שיכול לעזור לאחרים, לחזק אותם באמונה קצת, השגחה פרטית, משהו כזה, אז אני יכול לתת לך מספר של פקס, תשלחו לפקס הזה. ונשמח מאוד לזכות ערבים, אם תרצו בילום שם, אילום שם, אם לא תרצו, אפשר להגיד את השם שלכם, אם תרצו, זה זכות שלכם. כי הפסוק אומר, ואנחנו אומרים את זה במודים אנחנו לך, נודה לך ונספר תהילתך. אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא ומספרים את תהילתו. אז יש שתי בחינות, גם נודה לו וגם נספר תהילתו. אז יש עניין לספר ניסים. שלחנו את זה בחורה בשם חגית זוארץ. והסיפור הלך כך, תקשיבו טוב. יש לה ילדה, סליחה, יש לה ילד בן 10, בכיתה א', כן, זהו, ילד בכיתה א', שסובל מ... הוא אלרגי לחלב. הוא בצהרון, צהרון מאוד נחמד, שבעלת הצהרון חברה טובה שלה. גם בעלה של בעלת הצהרון, חבר של בעלה, ממש נחמד. יום אחד בעלת הצהרון הייתה חולה. מפאת הסיבה הזאת, הבעל תפס פיקוד, מה שנקרא, ועשה ארוחת צהריים לילדים בצהרון. אז מה עושים ארוחת צהריים לילדים? הכי פשוט, לחם שוקולד. הכי קל, הכי חלק, רובם אוהבים את זה, לא כולם. אז הבעל עושה את הלחם השוקולד, מחלק את זה לכל הילדים, והבת שלו מביאה את זה לילד של חגית, כך. אומר לילד, את בטוחה שזה לא חלבי השוקולד? כי אסור לי חלבי. אומרת לו, לא, זה פרווה, 100% זה פרווה. איך נדעת שזה פרווה? כי אמא עושה לנו עוגה כל שבת, אחרי החמין בצהריים, אנחנו אוכלים את העוגה עם הקרם הזה. אז זה 100% זה פרווה, כי השום בשרי, כאילו החמין בשרי. אז זה 100% זה פרווה. טוב, הוא אוכל את זה, הכל טוב, יפה, אחרי 5 דקות פריחה, קוצר נשימה, התקף של אלרגיה, ישר קופת חולים, בית חולים זריקה, והוא חושב שמתייצב המצב שלו. חגית מתקשרת לאימא, בעלת הצהרון, תגידי, למה נתת לבן שלי משהו חלבי? אמרת שהוא אלרגי לחלב. אמרת חס ושלום, נתן לו משהו חלבי. בעלי המקומי, לא הרגשתי טוב, הוא לא שם סלט שוקולד, שוקולד פרווה. אמרת לה, אבל אין כזה, הוא אוכל משהו חלבי, אם לא השוקולד, משהו אחר. אמרת לה, לא, רק שוקולד. אז מה, תבדקו את השוקולד, תקשיבו טוב. לשוקולד השחר יש שני ליינים, חלבי ופרווה. הם היו קונים, קבוע, את החלבי, בטוחים זה פרווה, שוקולד זה פרווה. והם היו עושים עוגה חלבית, כל שבת, ורוב הדר ופאר, אחרי החמין, עוגה חלבית. מה למה לא? הם לא חלמו בחיים שזה משהו חלבי. אז הקדוש ברוך הוא רוצה לזכות אותם, סידר להם את הילד עם האלרגיה, שהאישה תהיה חולה, שנייה, צימה משחק, שנייה, בא לך, בוא תעשה פה סלוויץ'ים, שילד יקבל את האלרגיה כדי להציל אותם מאיסור בשר וחלב. אני שוב, אני אומר, פחד קיים, אבל ככל שנתחזק יותר באמונה, נסמוך על הקדוש ברוך הוא, שגם יש מה לפחד, בסופו של דבר, לא משנה מה עשינו, שורה התחתונה בסוף, הכל לטובה. שזכה ככה להתחזק, שיהיה אחרון יום טוב, ויהיה לילה טוב.